לא, אתה תסדר לי את המחשב, את הטלפון, הוא לא עובד.
מה יש לו? אין לו זיכרון?
קיבלתי תמונות. סט
של מישהו. למה אחר זיכרון?
לא, הוא לא מקבל. אני לא מסך לדעת את המחשב. הוא לא מכניס המחשב. הוא לא עומד, הוא מזהה את המחשב. הוא כותב לי מה המחשב. אני מחפש את התמונות. הוא לא מצא. הוא לא מבין. אולי בגלל שזה היה פאנל.
טוב, אנחנו בכוזרי, מאמר רביעי, פסקה ג' עדיין, בעמוד קופסה מחלף. אנחנו נתחיל שוב מתחילת קס"א. קראנו כבר כמה משפטים, אבל כדאי לחזור על הדברים. כן. קס"א. כן. וכשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, כך קבע בדקות רבה יחס בין החוש הפנימי, האינטואיציה, ובין העניין הבלתי גשמי. שכן נתן לבחירה ברועיו עין פנימית. עוד כמה שורות אנחנו נבין שמדובר על הנבואה, כן? הרואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית. זה, לפי ההסבר כאן, זה מה שהנביא רואה. הוא רואה את הדבר כשלעצמו. הוא לא רואה את התופעה בלבד, אלא רואה את הדבר כשלעצמו. אם אני משתמש במושגים של ידידינו, עמנואל קאנט. אז לפי מה שריאל מסביר לנו כאן, ההסתכלות של הנביא היא לא הסתכלות סובייקטיבית, מבוססת על תופעות.
על החושים.
שאני קולט דרך החושים, mm-hmm. כן. אלא, אני, הנביא מגיע ישר למקור הדבר, לדבר כשלעצמו, כן? ולכן הוא רואה את הדברים בצורה אחרת לחלוטין. הרואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית. ואילו השכל מביא מן הדברים הבודדים ראיות על מהותם ועיקרן. טוב, יש כאן מקום כמובן לשוב לדון בשאלה מה זה לחשוב, כי זה מה שהשכל עושה, כן? וזה אכן מה שהאפיסטמולוגים עושים. שואלים את השאלה הזאת, מה זה לחשוב? כן?
זה אישי?
לא. כן? ואז השאלה הזאת, מה זה לחשוב? אחר כך אצלם מתפרטת לכמה וכמה שאלות מעניינות ביותר. למשל, לאן השכל האנושי יכול להגיע? מה הגבולות שלו? בתור כלי, כן? שמאפשר לי לחשוב ולדעת. והשאלה הזאת צריך לדון בה לפני שבכלל אני עושה שימוש בה, שימוש בכלי עצמו.
אבל אתה עושה שימוש תוך כדי, אתה לא יכול לחשוב על
הספר חיים בלי לחשוב. זה את יכולה להגיד לאפיסטמולוגים, אבל זה לא, הם לא יסתפקו בשאלה הזאת, כן? המסקנה שלהם היא שהחל מימי קאנט, שההכרה היא בכל מקרה ההכרה שלי, והיא סובייקטיבית, כן? ולכן אין לי שום אפשרות חוץ מלתאר תופעות ולראות אם יש קשרים בין התופעות, אין לי שום אפשרות לדעת להכיר את הדברים של עצמה.
כן,
סובייקטיבית
רק הנייר.
ברור, 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 ברור. ברור, כן? אז מה שנשאר לי זה לעסוק בתופעות. וזה אכן הענף והפילוסופיה שהתחיל להתפתח סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הפנומנולוגיה. עיסוק בתופעות. ומה המשמעות של כל תופעה? מכיוון שכל דבר הוא בגדר של תופעה, אז אפשר לעסוק בכל דבר. כן? בסדר?
זה ממש מוזר, אגב, שלקח לנו כל כך הרבה זמן, מגיע לדבר הזה. כן, זה די הרבה, כי באמת השאלה הזאת של שאתה נתקע בגבולות השכל, שהשכל לא יכול לדבר על עצמו.
למה הוא לא יכול לדבר על עצמו? הוא מדבר על עצמו כל הזמן.
כן, על עצמו ואל עצמו כל הזמן, אז בגלל זה הוא מסתובב בלופים.
לא, למה בלופים? זו שאלה לגיטימית. יש לי כלי, אני משתמש בו, אני רוצה לדעת מה היכולות שלו.
אני חושב שאתה לקח להבין שיש פה בעיה עם עצם העניין.
לא, היא לקח הרבה זמן לדעת קודם כל שמי שחושב זה השכל. למשל, לפי ההבנה הפשוטה של הפסוקים בתורה, המקום של השכל זה הלב. ומה היכולות של הכלי הזה? כמו שאני יכול לשאול, מה היכולות של יד? יש מגבלות, אין מגבלות, מה אפשר לעשות עם זה? אותו דבר, זה שאלה פונקציונלית, לגיטימית לחלוטין. רק שהיא מגלה כל מיני דברים נוספים. וגם כן, כדי להגיע בכלל לניסוח הזה של השאלה, היו קודם כל לפני זה צריך לברר בדיוק את מהות הנפש של האדם, להשתחרר מכל התפיסות שגרסו שיש כמה נפשות לכל אדם, הנפש הזן, התרגיש, המדמה וכו', ולסדר בדיוק במסגרת של נפש אחת את כל הפונקציות האלה. יש פונקציות שונות. ולקח עוד יותר זמן כדי באמת לנסות לשלב ולהכיל תופעות מוזרות שהם לא עברו לכאורה דרך השכל, כמו אינטואיציה.
איזה?
כל מי שעסק בתחום הזה.
כולל
חכמי
ישראל.
כולל כולם.
כן, כן.
כולל כולם. מה זה אינטואיציה? מה?
להאמין בזה.
מה זה? זה לא עניין של להאמין, זה עובדה. יש אינטואיציות. אבל מה זה? זה שברור שיש זה...
אתה רואה את זה מופיע במציאות.
אבל מה זה? אחרי שאני רואה את התופעה, אני שואל את השאלה מה זה. זה טבעי ביותר. מה?
לא כל דבר צריך. אה, טוב.
בוודאי שכן. זה מה שהאדם עושה מהרגע הראשון של בריאתו, הוא שואל שאלות. כן, כדי לדעת, לא מתקדם.
יש משהו מעל
לבינתי. בסדר, בזה אנחנו לא הולכים למקולת. כן?
אפשר לך השאלה מה נקבל.
מה נקבל לא יודע, כל עוד אני לא יודע על מה אני מדבר, אני לא יודע גם מה... אני לא יודע, אני לא יודע, אבל ככה האנושות פועלת, לא? שואלת שאלות, עונה תשובות ומתקדמת. בסדר, יש תובנות, לפעמים משנים את התובנות, בסדר? זה מה יש? אז מה זה הדבר הזה, אינטואיציה? רק במאה ה-20 התחילו להתעניין באמת בתופעה הזאת. ברקסון הוא הראשון שניסה לשלב את המושג של אינטואיציה בתור התהליך הרציונלי כביכול, השכלי, הדבוני, ולראות את זה. אבל אם למשל אתם קוראים את ספר זיכרונות של המדענים הגדולים, אתם תראו שכל פעם
יש... קרה משהו שהביא להם
כן, כן, כן.
זה כזה,
נכון, גם הפילוסופים. נכון, 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 נכון.
פתאום הלכו בים, כאילו יש את הבנה
וכו'. כן, 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 כן. אסי, אסי זה שרודינגר ש...
שמה?
מספר איך הוא הגיע למשוואה שלו. יש כאן ספר תורה, אז לא אספר. ברגע השיא של המעשה שהוא היה עסוק בו עם הפילגש שלו, הופיע מול עיניי המשוואה. ככה הוא כותב.
אוסטרי.
טוב. ובאמת מתקיים דיון מאוד ארוך, לא בעקבות הדברים שלו, כי זה כבר... האם זה רק כמו כחון? השפיץ של הצחון, כי אתה עוסק בנושא בצורה כל כך אינטנסיבית במשך שנים, והדברים לא מסתדרים, ופתאום...
זה הרבה פעמים בלילה, בחלום.
כן, זה שוורץ מספר את הסיפור הזה. כן, 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 שוורץ מספר שביום שהיה... רצו, הוא יהודי, כן, אז בזמן המלחמת העולם השנייה הוא היה מסתתר באיזשהו מקום, יצא בלילה, כי ביום הוא לא כל כך הסתובב בחוץ, וראה את המראה של הכוכבים וזה וזה, אז הוא שכף קצת בדשא וזה, ופתאום גם כן כל הדברים התחילו להסתדר לו. ואז למחרת התחיל לכתוב את המאמר, את המאמר שלו, שהפך להיות אבן דרך במתמטיקה. אז זה באמת, אבל הם כולם מתארים את זה כרגע מכונן כזה ש...
שזה מה שלא נתן להסבר, כי דווקא אנשים, אותם אנשים רציונליים כל כך...
כן, בדיוק, זה מעניין, כי אם זה סתם... בדיוק, אם זה סתם אחד קוקו בריבוע שמתאר דברים כאלה, אומרים טוב, הוא לא קוקו בריבוע, הוא כבר בשלישי.
זה באמת ההבנה היוונית עוד של מה זה מוזר, אבל זה בדיוק זה, מבחינת החשיבה, מה זה המוזר, זה שפתאום יש איזשהו... הבזק כזה שמחבר את הדברים.
כן, אבל מאיפה?
אבל הבזק הזה בא, וכולם מבינים, זה בא מלמעלה.
לא, זה לא, לא הייתי אומר את זה, לא חושב ש... אלה ש...
הדברים יושבים בראש.
אבל זה חלק מהשכל, גם האינטואיציה זה חלק מהשכל.
רק
זה צורה שונה של
שכל. טוב, זה הסבר שרצו לתת, אבל לא כל כך... לא כל כך מסתדר, כרגע, בסדר, לא משנה, נשאיר את זה למומחים במדעי המוח. יש משהו שגורם לדברים מסוימים פתאום לקבל איזושהי... לא, זה יותר משהו, קוהרנטיות, שלא הייתה לפני זה. שלא הייתה, שלא הייתה
לפני. אפשר לחבר את זה למה שנקרא הערה, שפתאום אדם...
כן, כן, אותו אחד.
מכיוון שלא נחשוד באותם אנשים כבעלי נטיות נטיות, לא יודע מה, אז...
אפשר לקרוא לזה הערה.
כל דבר אפשר לתת לזה שם, זה עוד לא מסביר. השם צריך לבוא בסוף ההסבר כדי להגיד זה הדבר הזה, אבל לא... נתתי שם ואין שום דבר אחרי השם הזה.
אבל כשאתה אומר
הערה,
זה משהו שאתה מבין שזה משהו אחר שבא, שהוא לא
חי היום יום.
לא, זה לא משהו אחר.
את מבינה.
זה נפגש
בין
האחר לבינך.
את מבינה, אני לא יודע.
לא אומר שכולם מבינים אותו דבר.
לא, אני לא יודע מה זה הערה, זה...
דקה טוב.
כן, אבל אתה גשמי כזה, ולא רוחמי, ולא... בסדר, לא משנה כרגע. טוב, נחזור לדברי הריאל כאן. לגבי כאן העין הפנימית הזאת, רואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית, ואילו השכל מביא את הדברים הבודדים ראיות על מהותן ועיקרם. זאת אומרת, יש יכולת סינתטית שקיימת אצל הנביא, שלא קיימת אצל כל אחד שמפעיל את השכל שלו. הוא רואה אוסף של דברים, אבל לא תמיד.
אז אומר כי ייתכן שהעין העין.
כן, ברור.
זה רק נראה לו.
ברור. ואילו השכל מביא את הדברים הבודדים וראיות המאותם וככה, מי שניחן מבריאתו בעין כזאת, הוא הפיקח באמת. והוא רואה את שאר האנשים כעיוורים שעליו להנחותם ולהדריכם. וייתכן כי העין ההיא, היא הכוח המדמה. אז כאן זה בדיוק השאלה הגדולה. מה הקשר בין הכוח המדמה ובין היכולת הזו? כאן הוא מדבר בקיצור נמרץ בדבר הזה, כל זמן שהכוח הזה משמש את הכוח השכלי. זה כאן התנאי שריאל מוסיף, זה לא כוח מדמה חופשי לחלוטין, אתה חייב לגרום לכוח המדמה הזה להיות כלי עזר לכוח השכלי. השכל הוא בכל זאת... לא, יש הפחדה ברורה, כן? אבל האם מדובר כאן בהשלמה של הכוח המדמה? האם מדובר כאן ב...
יש למה, השכלי למדמה?
לא, העין הזאת היא... זה... הוא אמר, וייתכן כי העין ההיא, היא הכוח המדמה. בסדר, אבל לכל אחד יש כוח מדמה. אז יש מי שמדמה יותר ויש מי שמדמה פחות. צייר מן הסתם יש לו כוח מדמה יותר מפותח מאנשים אחרים. משורר. וכולי, כן? אז מה, זה רק אתה לקחת את היכולת הזאת לקצה מסוים? או שזה משהו שאם אתה הגעת לקצה מסוים של הכוח המדמה, אז אתה מגיע לשלב חדש?
זאת השאלה.
יש כאן הרבה שאלה.
האם זה הדרגה הגבוהה ביותר?
כן.
או דרגה נפלאית?
כן, כן. בכל מקרה כאן אומר ריאל, לא בגלל זה אנחנו מזניחים את הכוח השכלי. יש היררכיה מסוימת. אחד מהדברים שצריכים לשמש את הכוח השכלי, זה גם הכוח המדמה.
זאת אומרת, אני מבין נכון, כשלדוגמה הנביא קיבל נבואה וראה בזה צורות או סמלים מסוימים,
כן.
כשהוא מפרש את אותן צורות או מבין את אותן צורות,
כן.
זה בעצם הכוח השכלי שמשתמש במדמה.
כן. ככה זה נראה.
אני שואל, אני לא...
כן, כן, לא, 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 לא. אתה צודק בניסוח השאלה. לגבי התשובה, שוב, מצטער לומר שוב. מגוון, לא. לא, מגוון דעות בנושא הזה, כי כל אחד מדבר על מה שהוא לא יודע, כן? כן, אז...
מפריע.
מה?
לא,
הוא לא מפריע, להפך, ריאל הוא חייב להיות הדבר העיקרי.
אבל אם שניים רואים את אותו
מרגע,
זה יכול להיות הסבר שונה בין...
אני לא יודע, אני עוד לא פגשתי אפילו נביא אחד, אז שניים קל וחומר, כן? זה, אבל מה שמעניין שמי ש...
שום נביא לא היה כאן, לא היה לנו.
כן, בינתיים.
שיסביר את התהליך.
כן, אבל אפילו...
כי בעצם יש פה בעיה, אנחנו מדברים על סמך התוצאה שזה הנבואה.
ברור.
ואין לנו את מי שחווה את זה, ואני
ואני גם לא בטוח שאם נביא יסביר לנו מה הוא חווה באותו זמן, שאנחנו נבין מה עובר עליו. הוא יתאר לנו דברים שהם הנבואה עצמה, אבל לא את התהליך שהוא בעצמו...
יכול להיות שזה לא בעצמו לא מבין.
יכול להיות שהוא בעצמו, בסדר. שוב,
כמו שאתה נותח מדמים נוכחיים, צייר, משורר, כמו שהגדרנו.
אני שואל אם זה דרגה או זה משהו אחר, אני יודע.
לא משנה, אבל זה בכל זאת מדמה, ואתה גם לא יכול להבין אותו, גם זה שהוא מעביר את זה אחר כך בפועל, נגיד שעושה ציון. אתה שואל אותו מה צייר?
כן, ברור.
אני לא בדיוק יודע, ושהוא עושה להסביר, הוא לא יודע גם להסביר.
נכון. אבל כאן אנחנו מדברים לשאלה של השיעור הקודם, שסתם שקט לזה, על בדיוק על העניין של שקר ואמת.
אנחנו מגיעים להרבה דברים. כי שוב, אנחנו משתדלים איכשהו
האם הנביא בעצמו יודע שזה שקר או
אמת? לא יודע. לא יודע. שאלה טובה. למרות שחז"ל, שהם לא נביאים, קבעו קריטריונים. שכלים. זה מה שזה. מי שפיתח הרבה את הרעיון הזה זה הרב קוק באורות. שם יש לו כמה פרקים באמת על הכוח המדמה כתנאי לחידוש הנבואה. כן? זה לא...
זאת אומרת, הנביא צריך להיות בעל דמיון מפותח.
כן, השאלה מה אתה אומר בעל דמיון מפותח, כן? זה יכול להישמע טוב וזה יכול להיות לא להישמע טוב, כי כפי שהרב קוק גם כן אפשר לראות את זה.
כי דמיון יכול לקחת
אותך מקומות שלימים. בדיוק, בדיוק. זה גם באמת בשקר, תומע ותארה.
בדיוק.
זה תומע זה בדיוק הנקודה
של הבישקר. אז כמו תמיד, נראה לי ששוב... ביעה, רק ש... שוב... טוב, אז שוב העלימו את התורות.
יודע דעת עליון. כן. ממש
המפורש. טוב. איך היא אומרת, זה הרב
המצווה. מצטער, יש כאן... יש כאן עיכוב מלמעלה, כי מישהו כרגיל העלים את תורות.
מה
יש
פה? האדם הפשוט יכול...
לא רוצים ש...
לא, זה אומר שמישהו לומד אותו,
יופי. את אופטימית. יש לך כוח מדמה מפותח חיובי.
אדם פשוט יכול להגיע למה זה נבואה דרך הכוח המדמה.
אני לא, שוב, אני מבין שזה מעניין. לא יודע אם למישהו יש מושג לדברים האלה. כל אחד ידמיין לעצמו מה שהוא רוצה לדמיין. הנקודה שלך היא מאוד חשובה, כי באמת יש כוח מדמה שלילי לחלוטין, וזה מה שהרב קוק גם כן מתאר באותו פרק, מי שירצה לראות זה בישראל בתחייתו בפרק י"ח אחר כך, ששמע הוא מדגיש באמת קודם כל שבדרך שלפני חידוש הנבואה, קודם כל כל התופעות השליליות מבחינת הכלל של ה...
קודם
השיגים
ואחר כך...
קודם השיגים, קודם הקליפה לפני הפרי וכל האמירות האלה. אבל מבחינתו... כן, ברור, בסדר. שאחרי שעוברים את השלב הזה של כל התופעות, החשיפה של כל ה... אז הכוח עצמו יישאר בטהרתו, כן? ואז יהיה שלב חשוב ביותר לקראת חידוש ה... חידוש הנבואה, בסדר? אז איך? כשהיו שואלים מניתו את כל השאלות האלה, תמיד היה אומר, נחיה ונראה. למה לעסוק בספקולציה?
ככה גם אתה קובע מי זה נביא, אם הדברים שלו התאמתו
או לא, נחיה ונראה. לא, כי דווקא אחד מהכללים שחז"ל קבעו לגבי האמיתות של נבואה, זה שתמיד יש בערך שתי חלופות. אם יש רק חלופה אחת זה אסטרולוג וזה לא נביא, אז זה בסדר. אז זה דבר חשוב כאן, הקשר בין הדמיון ואותו עין כאן, אותה עין שהוא מזכיר כאן, כן?
זה קשור גם מה שדיברנו למעשה, הנביא גם כשהוא מקבל אותם סמלים, יש לו גם את השיפוט המוסרי שלו
למשהו. ברור, 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 ברור. האם יש את הפריזמה של האישיות שלו, וזה ההבדל בין נבואתו של משה רבנו, אספקת לאריה המהירה, והנבואה של שאר הנביאים, איך אומר אני טועה, אומר, המשוואה הזהותית הפרטית של הנביא עלולה...
זה עובר בפריזמה שלו.
כן, נכון, נכון. ואז יש כאן מישהו שמשליך דברים מסוימים על וכל, כן. האומר כאן, העין זו היא הרואה צורות עצומות ונוראות המורות על אמיתות שאין בהם ספק. והגדולה שבראיות על אמיתותן היא הסכמת כל הקהל האלה. כן, וכאן זה חשוב מאוד, כי זה קשור ל... בסדר, אמר דברים מאוד מסוימים, אבל אבל כלום. וכאן גם אריאל מדגיש את הדבר הזה, גם הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, כאשר הוא דן באמיתות נבואתו של משה רבנו, ושמה הוא בא ואומר, לא בגלל הדרווינים שהוא עשה, אלא מכיוון שבמעמד הר סיני, בתחילת המעמד, כל ישראל התעלו לרגע מסוימת.
לא, כאן הוא קהל כל הנביאים.
כל ישראל התעלו למדרגה של נביאים ושמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה לישירות, ורק בגלל הדבר הזה יש תוקף לנבואתו של משה רבנו. הרמב״ם לא מוכן לקבל אף אות
את החרטומים
או מופת או כל פירוטכניקה של מישהו שלמד משהו שעלול אחר כך על ידי המון שלא יודע כלום להתאפס כגילוי של משהו. אומר הרמב״ם בשום פנים ואופן. למה הוא אומר את זה? כי באמת, הרי אנחנו יודעים שהיו בתי ספר לנביאים. מה למדו שם? טכניקה. זאת אומרת, יש טכניקה מסוימת שמאפשרת לי כנראה לפתח את הכוח המדמה הזה ולהגיע לדברים מסוימים. אבל זה עוד לא אומר שאתה נביא באמת. כי מה אתה רואה? וכאן זה ההבדל, ואם אפשר לעשות, אני לא יודע אם זה אנלוגיה נכונה או לא, אבל כל השיטות המיסטיות של המזרח. הרבה אנשים שחוזרים מהמזרח מתארים כל מיני חוויות. והחוויות הן חוויות, אי אפשר לבוא להגיד שלא חווית. אור גדול. שכל מה שאתה רוצה אחרי שראית את האור הזה, זה לחזור ל...
טוב, לשם אתה יודע, אתה מסביר את זה בעצמך שהרעה וה...
ברור, בסדר,
אתה יכול להסביר את זה ב...
אפשר תמיד לתת הסבר...
נוירולוגיה.
אפשר לתת הסבר רציונלי, וזה לא משנה את העובדה שהאדם חווה את החוויה הזאת. אני יכול להסביר איך הוא הגיע לחוויה הזאת, אני לא יכול לבוא ולשלול ממנו את החוויה שהוא חווה. הוא ראה אור גדול. אומר מניטו,
לא מספיק.
לא, זה לא שזה מספיק. זה ההבדל בין העיגולים ובין קו היושב. אור גדול זה לא מישהו שמדבר, זה משהו. אז יכול להיות שהגעת לפסגת החוויה של הצד הבלתי פרסונלי של העולם של העיגולים. זה לא הופך אותך לנביא. כאן מדובר במישהו שמפונה אליך. לכן למדת את הטכניקה. עכשיו זה לא אומר שהיא גילוי.
תקבל
תדר. בדיוק. ולכן הרמב״ם אומר שאלמלא החוויה של עם ישראל, של הכלל כולו, של כל הקהל, כן? לא היינו יודעים אם מה שמשה אומר זה אמת או לא. ואגב, זה בדיוק הייתה הטענה של בני ישראל כלפי משה רבנו אחרי שעברו את הים, כאשר הוא בא ואמר להם, אנחנו עושים טיול עכשיו במדבר, וכאשר הוא בא אחרי שהם מגיעים בראש חודש סיוון לקרבת המקום, ואומר להם כל מיני דברים שם, אף פעם לא שמעו, מה הם אומרים לו?
כל שדיבר השם.
תרגע, רגע, רגע, תרגע. אולי אתה בדי? נשמע ישירות. מישהו צריך לאמת, באלף, את האמירות שלך. אנחנו מכירים אותך עד כה בתור גואל ישראל, וזה הצלחת. שים וי על המשימה, הוצאת אותה, את יציאת מצרים, על הוי. נותן התורה? מה זה הסיפור הזה? כשנגיע להר ציון אנחנו נדבר על הדברים האלה. לכן אנחנו רצוננו לראות את מלכנו. לא מוכנים לקבל. אומר הרמב״ם, הם צודקים. לא בגלל זה שאתה הצלחת במשימה א', זה אומר שאתה גם כן מוסמך לעשות את המשימה הבאה. להפך, אבא מינה שהקדוש ברוך הוא ישלח מישהו אחר. אז אומר הרמב״ם זה הדבר הזה. עכשיו ריאל אומר דברים לא בדיוק זהים לרמב״ם, צריך לדייק. והגדולה שבראיות על אמיתותם היא הסכמת כל הקהל. הוא רוצה לומר כעל כל הנביאים על אותן צורות. עכשיו ריאל הולך לכיוון אחר. הוא בא ואומר יש לנו מספר נביאים. איך אני יודע שעכשיו בא נביא ואומר דבר אמיתי?
אז משה הוא מקבל שכל העם, בזמן ששמעו את משה, כל העם היו נביאים ולכן הם קיבלו.
קיבלו, כי הם ראו אותו דבר.
כולם היו נביאים.
עכשיו בא נביא. אומר. טוב, בסדר. ונגיד יש שתי חלופות. בסדר, עברת את המבחן הראשון. יש עוד תנאים? פה עברת את הכל. עכשיו בוא נראה מה אתה אומר. בדיוק. כן? אתם צריכים, כל קהל הנביאים על אותם הצורות, הם צריכים הסכמה. כאשר הקדוש ברוך הוא שואל את ירמיהו, מה אתה רואה? אומר שקד. לפי דברי אריאל כאן, זה לא מספיק. לא, כולם צריכים לראות שקד. סיר נפוח? סיר נפוח. מה... הקולגות שלך? ציר נפוח. לפי ריאל, כן?
אבל איך זה קרה? לא שומעים על זה בתנ"ך.
בסדר, זה שלא שומעים זה לא אומר. אומר, ריאל, בא אדם, אומר דברים הזויים לחלוטין. שאף אחד אחר לא היה יכול...
אבל אם זה ככה, אז כשירמיהו אמר את דבריו, היה מת, למה... ועם כל שאר הנביאים היו אומרים אותו דבר, לא עשו מרים אותו בחצר המטרה.
אבל הקדוש ברוך הוא בחר בירמיהו ולא בפלוני על ידו.
כן, אבל אם זה נכון לפי מה שאומר ריאל, שבשביל שמתחשב נביא אמת צריך שגם הקולגות יגידו אותו דבר.
לגבי...
לא היה לו שום קולגה שם, היה לו קולגה.
לא, כי יש שני שלבים. יש שלב ראשון, מה אתה רואה? זאת הצורות.
מה? לא פירוש. אוקיי, בסדר.
אחרי שאתה עברת את השלב של מה אתה רואה.
שכולם ראו אותו דבר.
כן? וזה קשור לשכל שהריאל הזכיר לפני שתי שורות, שלא רק הכוח המדמה בלבד, אלא כוח מדמה כפוף לכוח השכלי. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר, אני מדבר עם ירמיהו, לא עם הקולגות שלו. אבל אנחנו יודעים שמה שהוא הולך לתאר כרגע מוסכם על כולם.
זה נשמע מודל יפה.
זה מודל מאוד יפה, בהיעדר כל אפשרות.
לא, אבל באמת, אבל זה נשמע, נכון, זה נשמע, לא, היית צריך לראות לפחות מבחינה סוציולוגית, כן, שיש בתנ"ך, איך חז"ל הגיעו לזה, כן, אזכור של האפשרות הזאת שכולם הסכימו על מה.
כי היו בתי ספר לנביאים.
לא, מסכימים על
המה,
לא על הפירוש.
כן, כי היו בתי ספר לנביאים. אחרת, מה המשמעות של האמירה הזאת בתי ספר לנביאים?
אומרת בצורה הבסיסית, שרואים מקל שקד. אוקיי, נגיד עכשיו היו ארבעה נביאים. הם היו צריכים לראות
שרואים מקל שקד. ארבע מועמדים, בנגיד.
ואחרי זה מי פירש?
אחרי, איך יודעים שמי? מתן
אבי
עצמו.
גם עם ירמיה. היה כמי זה, חנניה בן עזור?
כן, כן, כן,
ודאי. זה דברים הפוכים ממנו.
נכון, נכון. אז קודם כל יש באמת, זה בית ספר, זה אומר שזה חוכמה. חוכמה, אני לומד. בעזרת מה אני לומד את זה? בעזרת השכל. יכול להיות. יכול להיות. אבל אני לומד את זה דרך השכל, ואני לומד לפתח כנראה את הכוח המדמה שהוא מזכיר כאן בזה, ואז אני הגעתי לאיזושהי מדרגה. ואז פתאום אני בא ואומר, ראיתי סיר נפוח. כן? אתה מה ראית? גם כן. אז הגיעו לאיזשהו, כמו מבחן מסכם, הלאה.
זרקו אותו לשם, על הבור, על הפרשנות. אתה רדיקלי.
עכשיו... מה לעשות? מה לעשות? אם זה למצוא חן, אז זה הקולגה השנייה.
הוא בפוליטיקה, הוא רוצה בחירות עכשיו, והשני לא רוצה
בחירות. והוא שאומר את האמת, בלי להכניס כל מיני שיקולים וחישובים כאלה או אחרים, בסדר, זה הסיכון במקצוע כנראה.
כל אחד מפעיל את
השכל אחר. כן, אז זה מה שאומר כאן. כי איש איש מהם, כי איש איש מהם, מעיד לחברו על דברים שראו. כדרך שאנו עושים זאת בנוגע לדברים מוחשים. אני שואל אותך, ראית את ה...
הזה למעלה.
בדיוק. ראית?
כן, ראיתי.
כן, בסדר. אני לא ראיתי, אז יש בעיה. שהרי כולנו מעידים על מתיקות הדבש ועל המרירות עליו. עד כי בירותינו אדם חולק עלינו, אנחנו אומרים עליו, כי הוא יוצא מגדר העניין הטבעי. כן. זאת אומרת שלפי ריאל, השלבים הראשונים לפחות, הם קשורים
לוודאות
אחד שזה לא הזיה, ב' לדברים טבעיים. הנביאים הסתכלו איפה בעולם האלוהי, בלא ספק, בעין הפנימית, וראו צורות המתאימות לטבעם, לטבעם הם, ולמה שרגילים היו לראות. טוב, עכשיו צריך כאן לחזור קצת אחורה לגבי השימוש במילה צורות. כי יש באותה תקופה, עם הביניים בפילוסופיה, יש שימוש מסיבי במושגים של צורה וחומר. טוב, זה מושג ששלח לאפלטון דווקא, בעיקר, גם אם אריסטו אחר כך עשה, השתמש במושגים האלה גם כן. ולפי אפלטון, הדברים עובדים כך. חומר הוא למעשה גוש כזה אוניפורמי שיכול להיות כל דבר. מה שמקנה לחומר תכונות מסוימות, זה הצורה. והתהליך הוא שהחומר הוא נצרי, אבל הצורות משתנות. בסדר? טוב. המושג הזה אחר כך התפתח הרבה, ובימי הביניים, כאשר רצו לדבר על משהו גשמי, דיברו על צורה, על חומר, סליחה. בסדר? וכאשר רצו לדבר על משהו שהוא לא גשמי, ואז אמרו רוחני, דיברו על צורה. בסדר? אז כאשר הוא מדבר כאן על הצורות, זה משהו שלא שייך לעולם הגשמי. אלא זה שייך למי? לעולם המלאכים. לפחות. כי שמה אין חומר, יש רק צורות. השכלים הנבדלים, אם אני משתמש בטרמינולוגיה אחרת. זאת אומרת, האדם הצליח להידבק בשכלים נבדלים ולהגיע לצורות האלה. והצורות האלה זה המהויות של הדברים, בסופו של דבר. המה זה החומר, והחומר הזה מקבל צורה. למה? כי מישהו מלביש עליו צורה מסוימת. וזה מה שהוא מתכוון כאן. כן? הנביאים הסתכלו איפה בעולם האלוהי. עכשיו, מה הכוונה העולם האלוהי? זה עולם המלאכים, זה...
עולם הצורות.
בדיוק, בדיוק. בלא ספק. בעין הפנימית וראו צורות המתאימות לטבעם ולמה שרגילים היו לראות. זה המומחיות שלהם. הם יודעים כביכול להתנתק מהחומר, להגיע לעולם עליון יותר, ושם להסתכל. כן.
משהו פנימי, לא ממותק.
לא, פנימי זה במובן הזה שזה לא העין שדובר, זה לא החושים.
אבל זה משהו פנימי.
לא, בסדר. לא צריך להתאפס לדבר הזה. זה לא, שוב, אנחנו לא פסיכולוגיה, לא חסידות ולא זה. אנחנו בימי הביניים. בסדר? אז העין הפנימית זה כדי לדבר על משהו שלא קשור לחושים. אינטואיציה היא לא קשור, היא לא קשורה לחושים. אבל זה דבר שקיים, בסדר? ועל כן בבואם לתאר מה שראו, השתמשו בתארים גשמיים, כי מה לעשות? זה יש כאן מגבלה של השפה. אני מדבר על מהות עליונה. עכשיו אני צריך להסביר את הדבר הזה. איך אני אסביר?
זאת אומרת, שאתה אומר אני ראיתי שקד.
נכון.
בעצם לא אומר, זה מה שאנחנו מכירים, נגיד את ה...
בשלב ראשון כן, כי צריכה להיות הסכמה, כי באמת שכאשר אתה תתאר את הדבר הזה, כולם יבינו שאכן זה שגד. זאת אומרת, התרגום של הדבר שראית...
כן, אף על פי שלא ראינו אותו דבר, שנינו מפרשים את זה כשגד.
כן, כן.
לכן שנינו אומרים שגד.
כן, כן, שקד.
אפילו שהיינו...
עכשיו שקד, מה זה? מה זה קשור לעולם העליון? אז יש מהות כזאת
שוקדת על משהו.
שאחר כך, כאשר אתה מנסה להעביר את זה הלאה, בגלל המגבלות של השפה, אתה חייב כאילו להוריד את זה למשהו גשמי. בסדר? ותארים אלה נכונים הם ביחס אל מה שהסברה והדמיון והחוש מבקשים להכיר ואינם נכונים ביחס למהות שאותו מבקש השכל להכיר. כמשל שאם שאלנו בדבר המלך. כן? ראית את המלך.
מה ראית?
את
המרכבה, את ה...
בסדר? אבל יש לי ברירה? אין לי ברירה. כי מי שאמר על המלך הוא הארוך הלבן לובש המשי אשר הנזר על ראשו וכדומה, לא יאמר שקר. ואף מי שאמר לו כן, כי אם הוא המשכיל המבחין המצווה ואוסר במדינה פלונית בזמן פלוני על אומה פלונית, גם כן לא יאמר שקר. זה כבר מישורים שונים. זה נכון וזה נכון.
כל נביא רואה צורה אולי אחרת.
לא, הוא רואה את אותה צורה.
הוא רואה צורה אחרת, והוא מסביר לנו את זה במילה שהיא זהה.
לא, לא, הוא רואה צורה, הוא רואה צורה.
לא רואה שקר.
לא, הוא רואה צורה, לא יודע מה הוא רואה.
ויכול להיות שאני רואה משהו אחר, רק שנינו מפרשים את זה.
בסדר, אני לא יודע, שוב, אני אומר.
שנינו מפרשים את זה כשקר.
הוא כרגע אחד ראה משהו. הוא בא ואומר, אני אתאר את זה במישור מסוים. השני בא ואומר, ראיתי אותו דבר. אנחנו מסכימים כולנו שזה אותו דבר.
לא ראינו אותו דבר, לא
נכון. אז כן, כולם ראו את אותם צורות, זה מה שהוא אמר.
הם אומרים, זה מלך, אבל כל אחד ראה דבר.
לא, 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 אתה לא מדייק. תחזור עשר שורות למעלה.
מי שמתאר, הוא הארוך, הוא הלבן.
לא, 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 לא. תחזור על המשפט שלו. והגדולה בראיות על המיתותם היא הסכמה. כל הקהל ההוא רוצה לומר, כל קהל הנביאית על אותם הצורות. השנינו ראינו את אותה צורה. לא, שנינו ראינו את אותה צורה, זו המלכיות שלנו.
המשך הוא מסביר, הוא אומר, האחד רואה מלך ואומר...
לא, בשביל, אחר כך אני מחליט לתאר את מה שראיתי במישור מסוים, ואתה תתאר את זה במישור
מסוים. לא, שניהם אומרים זה מלך.
ברור.
כל אחד לא ראיתי משהו אחר.
אבל מלך, יש הבגדים של המלך, אני יכול גם לתאר את הארמון שלו.
נכון.
והשלישי יבוא וידזר על משהו אחר.
זה הצורות שהם ראו, אבל כולם ראו מלך.
נכון.
אבל הם ראו מלך אחר בעצם בצורה.
לא, 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 הם ראו אותו דבר.
מתמקדים למשהו.
הם ראו אותו דבר. התיאור שלהם הוא אחר. ראו אותו דבר. כן? כך הוא, גם הנביא אומר, בראותו בעין הפנימית את ההשלמה, את השלימה בצורות. בדמות מלך או שופט, יושב על כיסא דין, מצווה ואוסר. מקים שרים ומסירם. יודע הוא כי צורה כזאת מתאימה למלך שהכל נשמעים לו. וכשהוא רואה דמות נושא כלי מלחמה או כלי כתיבה, או דמות אדם העומד לעשות מלאכה, יודע הוא כי צורה זו מתאימה לעובד המלך, השר על משמעות. אל משמעתו. אז זה התהליך. ועל יקשה בעיניך מה שאנו מדמים בדיבורנו את הבורא לאדם. ראיתי את יד השם, ראיתי אותו יושב על כיסא. איפה הוא יושב? איזה כיסא? מה? אמנם לפי משפט השכל יש לדמותו ראשית כל לאור. כי האור הוא החשוב והעדין בדברים המוחשים והמקיף יותר מכולם את כל חלקי העולם ומשמשם יותר. אולם בחושבנו על תארים שאי אפשר לא לייחס לאלוה, אם על דרך העברה או על דרך האמת, והם חי, יודע, יכול, רוצה, מנהיג, מסדר, נותן לכל דבר חוקו, שופט, צדק וכו', לא יימצא בכל תחום הכרתנו דמיון יותר קרוב אליו מן הנפש המדברת. כי היא האדם השלם, וזה מצד היותו אדם, לא מצד היותו גוף. גוף זה חומר, אז האדם גם כן יש לו צורה, והצורה של האדם היא שונה מהצורה של כל שאר בעלי חיים. מה המיוחד בה? היא באמת מסוגלת להיות נביא. כן? בדבר הזה שותף הוא אף לצמחים. לא מצד היותו בעל חיים, כי בדבר הזה הלא שותפו לבהמות. הפילוסופים, כידוע, היו מדמים את העולם לאדם גדול ואת האדם לעולם קטן. זה חוזר גם אצל הרמב״ם במורה, כן? ואם כן הוא הדבר, והאלוה הלא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי עולמים, או חי עולמים, תלוי במחלוקת בין האשכנזים לספרדים. ספרדים אומרים בתפילה חי עולמים, והאשכנזים אומרים חי עולמים לפי לשון הפסוק בדניאל. בסדר? על זה כתב פרופסור חלמיש מאמר מאוד מעניין. מוצדק הוא הדימוי גם מצד השכל, אך בייחוד מצד הנבואה. ראיית הנבואה ברורה משל ההיקש ההגיוני. היא אשר השיגה את העליונים עין בעין וראתה את צבע השמיים. את הרוחניים הקרובים אל האלוה ואת האחרים, בצורת אדם. הם אשר נרמז עליהם במאמר האלוה ילברף, נעשה אדם בצלמנו, כנמותינו. ולפי ההבנה כאן של ריאל, בצלמנו זה הצלם של כל ההוויה כולה. כן? זאת אומרת, אני הוא שהדרקתי את היצירה, והעליתיה לפי סדר חוכמה מן היסודות אל המחצבים, ומעלה אל הצמחים ומעלה אל בעל החיים, אשר במים ואשר באוויר, ומאלה על בעל החיים אשר בארץ, בעלי החושים הדקים והעקרות הנפלאות, ואתה, אין אחר ההדרגה ההיא, כי אם מדרגה המתקרבת אל סוג האלוהי, המלאכי. כי עולם המלאכים הוא הקרוב ביותר לפי ההבנה הזאת. כך ברא האלוה את האדם בצורה מלאכיו ומשרתיו הקרובים, אלא לפי מדרגתם, לא קרבת מקום, כי נעלה הוא מכל מקום. זה לפי מה שאריאל מסביר כאן, שיש הייחודיות של האדם הוא שיש בו רושם תמצית של כל ההוויה כולה. וזה המתח הקיומי הקיים אצל האדם. כי מצד אחד הוא יכול להידמות לאדמה ולהיות כולו חומר, או שהוא יכול להידמות לצד המלאכי ולהיות כולו צורה. והוא נתון בין הדברים האלה, או חומר או צורה. הוא לא יכול מה? כן, הוא קצת מזה, קצת מזה, כן.
אבל מה
השאיפה?
מה השאיפה? השאיפה? להיות נפש. להיות נפש.
זה איזון,
זה... כן, איזון, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, זה משהו חדש, הנפש הזו. אנחנו לא גוף, אנחנו לא נשמה, תאורה, במובן הזה, רק. אלא אנחנו נפש. והמשימה של האדם זה באמת להמציא את הנפש הזו. שתהיה נפש חיה. חיבור, אני, כן, אפשר להגיד חיבור, הרכבה, שילוב, אפשר, בסדר.
אנחנו כל הזמן שואפים להתקדם.
אנחנו שואפים להיות יותר ויותר נפש חיה.
אולי
אם זה תרכובת או תערובת. זה כל אחד יחליט מה כן. אחרי שני הדימויים האלה, אי אפשר שתהיה צורת האלוהה אצל הדמיון, כי אם בדמות תחשוב בבני אדם. מה שרוצה להסביר כאן זה מדוע כל הנביאים באמת השתמשו בתיאורים הקשורים לאדם כדי לדבר על מה שהם ראו. האם היו חייבים להשתמש במושג הזה, הזרוע הנטויה, יד השם וכו' וכו'. למה? כי זה מצד העליונות של האדם לעומת שער הברואים, כן.
זה לא צמצם את הבורא בדימויים האלה?
זה עלול אכן לא רק לצמצם, זה עלול להטות לגמרי.
זה עבודה זרה ממש.
כן, ודאי, ודאי יש. ברגע שיש נבואה, יש סכנה של עבודה זרה. אין שום ספק. כן? זה עלול אכן לגרום לזה. אבל מצד שני, אין לנו בשפה שלנו שום אפשרות לתאר משהו שלא שייך לעולם שלנו. אם מישהו היה בו אומר, לא ראיתי את יד השם, אלא ראיתי X, Y, Z, מה זה היה אומר? לא היינו אפילו יכולים להפעיל את הכוח המדמה שלנו ולעשות, לראות, אומר, בסדר, יד השם זה לא דומה ליד האדם, אבל יש יכולות מסוימות ביד האדם. אם אני מבין מה יד האדם יכולה לעשות, אולי אני יכול להגיע להבנה כלשהי. אז הנביא למעשה לא היה מסוגל להעביר לנו שום דבר. יש כאן באמת בעיה. איך אני יכול לתאר? בכלל יש בעיה.
זה לא קשור אחר לאלוהים, זה קשור בכלל לתאר דבר שאתה לא
מכיר. לתאר חוויה. אני חוויתי את הדבר הזה, אתה לא חווית את הדבר הזה. איך אני מעביר לך? זה מאוד מוגבל. ידיעה אני יכול להעביר. אבל חוויה, מה? הייתי מול זה, וואלה, וואו. מה זה וואו? לא, זאת אומרת, אין מילים. אז אני יכול לעשות כאילו עיגולים מסביב כדי לקרב אותך אולי יותר ויותר. בסופו של דבר, גם כשאני בעיגול הפנימי ביותר, אני לא במרכז. אז זה בדיוק הבעיה.
הדימויים האלה לא מפרידים אותנו, עושים הפרדה ביני ובין הבורא. זה לא, אנחנו לא יחידה אחת.
בוודאי שאנחנו לא יחידה אחת. הוא הבורא ואנחנו הבריאה. ויש פער אינסופי בינינו.
אבל גם...
ואם אנחנו חושבים ככה, אז מה ההבדל בינינו ובין הגויים אומרים גם כן שיש השם ויש, יש, גם הם אומרים שיש השם.
לא.
כן?
לא.
יש שתי אישויות, שאתה מפריד, אבל אני אומרת שלא צריך להפריד, אסור, לדעתי אסור להפריד.
אז את מחזיקה בתפיסה פנתאיסט. אבל זה לא קשור. הוא הבורא, אנחנו הבריאה. והפער הוא אינסופי ונשאר אינסופי.
יש כמה דברים שהם כן אישויות. 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 אישויות.
מה?
צלמו וקדמותו.
לא, כי הצלם זה התוכנית שלו עבורנו. זה. עבורנו, לא קשור אליו. לא קשור למהותו. לא קשור למהותו, לא. זה נקודה מאוד, מאוד חשובה.
כצלמו של מי? של האדם?
ודאי. מה וואו? זה למדנו בכמה כאן. אבל זו נקודה באמת מאוד, מאוד מאוד חשובה ומהותית ביותר. אנחנו לכאורה מול דבר בלתי אפשר. והקדוש ברוך הוא בסיבותיו, אני חוזר למה שראינו לפני כמה דקות, החליט בכל זאת לגלות את רצונו לבריאה. דרך עם ישראל והנביאים. לכאורה זה נשמע כל כך עזוי שצודקים אלה שבאים ואומרים על מה אתם מדברים. אבל אנחנו יודעים שזו עובדה, כי זו עובדה היסטורית, היינו בהר סיני. וכולנו ראינו את זה וכולי. בסדר? בא הנביא ואומר את מה שהוא אומר. מתאר לנו כל מיני דברים שהוא חווה. ואיך הוא אמר כאן? והחוויות האלה? הם אמת. זה לא שהלך לשתות קצת בירה, קם בבוקר וזהו, שהוא הזריק לעצמו איזשהו חומר ומתחיל לתאר כל מיני דברים. לא. אז אנחנו יודעים שזה זה. עכשיו, בעיה אובייקטיבית. יש חוויה וחייבים לתאר את זה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא תשמור לעצמך את הנבואה הזו, אלא דבר על בני ישראל. איך הוא עושה את זה? הוא אומר, יש בידי שפה. שאומנם השפה הזאת יש לה מיוחדות, שהיא מסוגלת לדבר על דברים שבשפות אחרות לא אי אפשר לדבר. קדושה, בריאה, גלות, נבואה וכו' וכו'. בסדר. אבל היא מוגבלת. אז איך אני מעביר לך את הדבר הזה שראיתי? אז מתברר שיש סכנות. פרשנות לא נכונה, כי הנביא מכניס דברים אישיים בתוך הדברים. או שמישהו באמת אומר, יש כיסא. אז בוא נעבוד לכיסא. זה עבודה זרה. אבל לא בגלל הסכנות האלה צריכים לבוא ולהגיד, לא, אין זה, ולהגיד למעשה טוב שהנבואה נפסקה. לא, כי אנחנו רוצים את חידוש הנבואה. טוב, נמשיך בשבוע הבא.